קוראים לי אורם אליהו, מי שלא יודע, חדשים. בדרך כלל אנחנו לומדים פה ספר בראשית ונמשיך בו בעזרת השם, גם באלול. היום זה ג' אלול. ג' אלול, אנחנו קשורים לג' אלול בקשר מיוחד, בקשר אל הרב קוק, שביום הזה הוא נפטר לפני 73 שנה. הרב קוק הגדול, האבא, אברהם יצחק, הכהן קוק.
כמה שנים?
73. אז לכן חשבתי קצת לעסוק, כיוון שכל השנה עוסקים ברב קוק, כל השנה, כל מה שנמצאים פה ועוסקים פה ולומדים ומבררים, זה פחות או יותר תורת הרב קוק, הרב זצ"ל כמו שהוא נקרא בדרך כלל. אז רציתי גם אני קצת לעסוק בזה. ויש גם היום פה יום עיון, אולי לא שמתם לב, לא היה מפורסם מספיק, משתיים וחצי יום עיון בעניין משנתו של הרב קוק, עד 20:30 בערב שיעור אחרון. הרב חנן פורט הסכים לבוא לכבד אותנו בשיעור, כדאי לי לדעת ולהשתתף. זה ביקשתי גם, ביקשתי עוד. אז אנחנו עוסקים ברב קוק, אדם אומר, ברוך השם, יש הרבה רבנים, הרבה עניין, מה העניין, מה הנקודה המיוחדת שאנחנו כל כך באים ועוסקים, כן, ובכל פינה יש תמונה ויש ציטוטים ויש, מה הנקודה המיוחדת הזאת, שבאמת עוסקים בה, ורבים עוסקים בה, ולא יודע אם יש איזה גדול בדור האחרון, במאה השנה האחרונות, איזה עוד גדול אחד כזה שכל כך עוסקים בתורתו ומשנתו כמו הרב קוק. זה אפשר לבדוק בתור, כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה זה, שלומדים ועוסקים משנתו של הרב קוק. לא למדתי אצל הרב קוק, כן, כמובן, 73 שנה, אחורה. זכיתי קצת ללמוד אצל הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה היה בנו של הרב קוק, בנו יחידו, הרב היה כמה בנות ובן, הרב צבי יהודה. וממה ששמעתי ממנו, ממה ששמעתי, קראתי מתורתו של הרב צבי יהודה, ממה ששמעתי מתלמידיו של הרב צבי יהודה, אז קצת קיבלתי איזה כיוון, דברים. והרב צבי יהודה, הרב קוק העיד עליו עוד שהיה צעיר, שהוא היה מבין אותו באמת. יש הרב קוק, זה לא קל להבין את זה. מי הוא אשר יכול להעביר אלינו תורתו הגדולה והחשובה הזאת? אז הרב צבי יהודה ותלמידיו. יש סדר, איך אחד בא לוקח את הרב קוק, אומר, הרב קוק אומר ככה, ככה אני, חכה, ענווה, למדת, מי למדת, התורה נמסרת מדור לדור, מבן לאב, כן, מרב לתלמיד, זה לא הולך ככה. במקור שתיים, תראו, אומר הרב קוק על בנו, הרב צבי יהודה, בני שיחיה, הוא, אשר הוא תודה לאל, הוא כמעט האחד עמי, כן, כמעט האחד, זה משמע כזה, שהוא האחד, כן, המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב את שיח נשמתי. נפשו ברוך השם תאורה ועדינה, ומבוסם ברוך השם במות רעיונות טובים ומהירים שיהיו בעזרת השם וברכה לו ולעולם. אז ממילא אנחנו מתוך דבריו של הרב צבי יהודה לומדים באמת להכיר את הרב, והרב צבי יהודה הגדיר מה עניינו המיוחד, שליחות מיוחדת שהייתה למרן הרב קוק בדור הזה. יש כאן כמה מילים, אתמול גם קצת עסקתי בהם וראיתי איך כל מילה היא ממש מיוחדת. הוא מקור אחד, אומר ככה הרב צבי יהודה, ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית במערכת דורותינו הכלל ישראלית, שלה היא כאן הרבה וקדישה, אדוני אבי מורי ורבי הרב זצ"ל. אז הרב שאתה מלמד, וזה דברים ששוב כתובים במקורות אחרים גם, יש פה עדפים, אם אין... שם, בסוף. הרב צבי יהודה מלמד דברים שחז"ל הביאו, הקדוש ברוך הוא שותל לכל דור, כן, את המנהיג שלו, את הגדול שלו, שמתאים לפי אופיו של הדור. זה לא סתם שהרב הזה דווקא התגלה בדור הזה, והרב הוא התגלה בדור הקודם, והגאון מווילנה לפני 200 שנה, ויותר קצת. והרמב״ם לפני, יש סדר של דורות. גם כתוב שכשמשה עלה למרום, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל סדר ההיסטוריה, והראה לו כל רב וראה, וראה את רבי עקיבא וראה דברים, ראה את הדורות. אז הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור, יש איזו שליחות, עניין אלוקי, שליחות היסטורית לאותו גדול, לאותו רב, שהוא עכשיו בא להעיר לדור הזה. זה לא מקרה. אז אומר הרב ציודה, ייחוד, זה המילים כאן, ייחוד עניינו האלוקי בשליחותו ההיסטורית. יש פה שליחות היסטורית מיוחדת, כי בא מועד, עם ישראל עבר, כן, 2000 שנות גלות, ובא מועד של קץ הגלות, וצריך גדול כזה שיבוא ויעיר ויגיד מה, איך הולכים עם כל מה שמתרחש כאן, איך קוראים את המפה נכון. ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית במערכת דורותינו הכלל ישראלית. שאלה היא כאן הרבה קדישה, אשר לפיכך נוצרו והותאמו ביצירת האישיות הנשמתית, גם פליאות הכישרונות, אצילות המידות, גבורת הרוח, כל זה הקדוש ברוך הוא יצר כן באישיות הזאת. זה לא סתם גאונות כזו ומידות כאלה. אומר הרב, אז הייחוד העניין שלו מסתכם ומתבטא בכך התורה הגואלת. ככה הרב ציודה היה מגדיר את תורת הרב קוק, את התורה הגואלת. לכן הצבתי את זה ככה בזה, התורה הגואלת. מה הפשט בזה? מה זה תורה גואלת? מה, יש תורה שהיא לא תורה? מה? כי יש אנשים שבאמת יש להם תורה, אומרים אני תורה, קורא בתורה, יודע תורה, הכל טוב, לא חסר שום דבר. אה, מתרחשים דברים בדור, אה, יש תופעות, פתאום קמה מדינה אחרי 2000 שנה שלא היה דבר כזה. פתאום אנחנו עוד מגיעים מהר הבית בידינו, מתרחשים דברים, רגע, אתה רואה מה שקורה? לא יודע, קורה בתורה, לא יודע, עזוב, אני אומר תורה, אין אלא תורה. אני מהר סיני, אני במדבר, ניתנה התורה, שם לא היה ארץ ישראל, לא כלום, והוא נשאר שם. אין לו. ויש אדם שיש לו, הוא קשור לגאולה, הוא בונה את הארץ, הוא יודע, הוא הולך לצבא, הוא עושה הרבה דברים. אבל צרינו, זה לא מספיק יונק מתורה. אם זה גאולה בלי תורה, זה גם כן קורס, כמו שאנחנו רואים לנגד עינינו. ויש תורה שהיא תורה גואלת. היא תורה שהיא מדריכה את הגאולה, היא מודרכת מהגאולה, היא קוראה את התופעות. הרב ציודה קורא לזה לאמונת איתנו. בספר של הרב ציודה יש מאמר לאמונת איתנו. לאמונת איתנו זה תדע את האמונה של העת הזאת. מה אתה נדרש בעת הזאת? וממנה הרב טאו לקח אחר כך, לקח את כל הספרים של הרב טאו, זה לאמונת איתנו. כן? כי זה בירור של אותה תורה, של אותו בירור, של איך להבין את התופעות שקורות. גם מאז, הרב ציודה גם 30 שנה לא נמצא איתנו. אז כל הזמן צריך את ההדרכה, לכל דור ודור. איפה אורות התשובה הצהוב, כן? תראו לראות התשובה. כן, על פי זה גם, אז הרב קוק, שהוא ראה מתרחשים תופעות, הוא גם, אז הוא לימד, צריך לדעת איך להדריך את הדור, נגיד בתשובה, איך נעשה בימי תשובה. לימד תשובה, צריך הדרכה לדור לפי מה שקורה. ככה, אז הרב קוק כתב איזה איגרת, כתב את זה לרב חרל"פ שהיה תלמידו, ואמר לו, על פי איזה כללים צריך לכתוב דרכי תשובה לדור. לפי איזה גם, מה הכללים שעל פיהם צריכים לפעול, שכותבים דרכי הסברה לדור, בתשובה. אז את האיגרת הזאת, חלקה, הרב צבי יהודה הציב כאן בתחילת ספר אותו תשובה, ובין הדברים כתוב ככה, אומר הרב קוק, ואם יבוא האדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, רוצה לכתוב דברים בעסקי התשובה, ולדיברת קץ מגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, כן, הוא מתעלם מכל מה שקורה כאן, מהקץ המגולה, מאור הישועה. אומר הרב, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הוא אומר תורה, הוא אומר דברים יפים, יכול להיות שזה תורה, אבל זה לא תורת אמת. ומה ההבדל בין תורה לתורת אמת? שמעתי פעם מה הרב אבינר? הביא משל, הביא איזה סיפור כזה, כדרכו, רב שלמה אבינר שליטה. אומר, לפעמים לומדים הלכות טרפות. לומדים הלכות טרפות, אז יש שם בתוך ה... אתה יודע, פותחים את ה... את החיה, את התרנגול, את הפרה, את זה לומדים, מסתכלים, באיברים, לומדים, כל דבר. אם יש פתאום, אנחנו יודעים, מה שאנחנו, זה קשור גם למה שאתה רואה בשר חלק, לא בשר חלק, זה חלק, זה אין שאלות, כל מה שיש איזה ספק, שאלה, עד הזורקים, מוכרים את זה לגויים וזהו, אין שאלות. שואלים פה, מתי נפטר מרן הרב ציודה? אז הרב ציודה, כן, נעסוק בו ביתו בזמנו, הרב ציודה נפטר בפורים, תפשין ממבט. פורים, י' אדר, תפשין ממבט. הרב ציודה נולד בפסח, בליל הסדר הוא נולד, ובפורים הוא נפטר. אמר לי אחד מרבותיי, שזה, הרב ציודה ייחד את הגאולה הראשונה עם הגאולה האחרונה. הוא ייחד את כל הגאולות ביחד. הוא נולד בליל הסדר בגאולה הראשונה, ופורים זה היה גאולה האחרונה מבחינת הסדר הדברים שלנו, לקראת בית שני. אז זה היה, אז יעלו, אז ענינו כאן עליו. י' אדר, תפשין ממבט. שנתיים וחצי הספקתי ללמוד את זה. אז אמרנו בהלכות טרפות, כן? אז לומדים על ה... יש... נמצא אבן, אני יודע, מצאים אבן בריאה, או מסמר בריאה. אז זו שאלה, אולי זה כבר עשה איזה נקב, עוד בזמן שהחיה הייתה בחיים, ויכול להיות שזה כבר יטרף את החיה, אז השחיטה כבר לא מועילה לטרפה. אז יש, לומדים את הסוגיות בצורה כזו. אבל זה סיפור שעוד, אני יודע, היום בטח היום, אני מתאר לי שלומדים, אז היום מקום מביאים, אין בעיה, מביאים תרנגולת, שוחטים, מראים את כל האיברים, פעם זה היה קצת פחות מצוי, ולא היו מספיק בקיאים בכל איבר ואיבר. אז אני מספר שבה הגיעה איזו שאלה לרב, על איזה תרנגולת שנמצא שם, איזה משהו בכבד, אני יודע. אז הוא קורא לתלמיד שלו, אומר לו, נו, הנה שאלה הגיעה לפנינו, בוא, לפי מה שלמדנו, תגיד לי את התשובה, מה צריך כאן, איך צריך לדון ב... התלמיד מסתכל, לא כך בקיא באיברים, אז הוא אומר, כן, מה יש כאן, יש פה, נגיד, זה הכבד, אז הוא אומר, נגיד, יש פה כליות, אבן בכליה. אז מה, מתחיל להביא עכשיו את הסוגיות, מי הגמרא ומי הפוסקים, ודן יפה בראשונים ובאחרונים, ועושה פלפול שלם, אבן או מסמר בכליה, כך וכך הדין. אומר לו הרב, יפה מאוד מה שאמרת, אתה יודע את החומר מצוין, אבל זה, זה כבד, זה לא כליה. אז הוא אמר תורה, אבל היא לא תורת אמת. למה היא לא תורת אמת? כי היא לא מכוונת למציאות שמול עינינו. זה ההבדל בין תורה לתורת אמת. זה תורה, כל הראשונים והאחרונים שהוא אמר הכל נכון, אבל זה לא מכוון למציאות. אומר הרב, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקת תשובה בזמן הזה, ולדברת הקץ המגולה ואור השואה הזוכה לא יביט, לא יכוון את תורת אמת. אתה אומר דברים, אבל הדור זה עובר מעליהם, הם לא קולטים את זה. אתה צריך לדבר ושדר למצב הדור. אם אתה מבין את מצב הדור, אתה משדר להם דברים שהם מתאימים לו, הוא יכול לשמוע. זה בעצם מונח בכל מאמר הדור שהרב קוק כתב, ובו הוא הסביר מה הדור שעכשיו לפנינו ואיך צריך להדריך אותו. ואיזה בניין של תורה צריך לבנות לדור הזה כדי באמת להביא אותו, לקרב אותו. הנה, הרב אומר, כי כל זמן מהר בתכונתו, כל זמן יש לו הערה מיוחדת, ולכן צריך לכוון דברי תורה לפי האור הזה שעכשיו מהר בעולם. אז זה קשור לתורה הגואלת, כן? גם יש תשובה גואלת, כן? ולכן פה זה, המקום הזה הוא מושתת, כן? על היסודות האלה. באהבה ואמונה, אוהב דברו וקרבן לתורה, זה באמת על פי דרכו של רב קוק, של רב ציודה. רב ביגון למד שנים אצל רב ציודה, הוא הושפע מהדרך הזה, והקים את המכון הנפלא הזה. אחד היסודות, אני אומר, אני קצת מביא לכם קצת לטעום מיסודות התורה של רב קוק, כן? ביום הזה המיוחד הזה. אז אמרנו אחד, דבר אחד, אמרנו תורה גואלת, תורה שהיא מכוונת למציאות, למה שמתרחש סביב עם ישראל בדורות האחרונים. יש עוד נקודה, שוב אני לומד אותה מהרב ציודה, מדבר הרב ציודה. אתה יודע, מדבר על המילים שאנחנו אומרים בברכת המזון. אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יברך אותנו כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בכל, מכל, כל. נכון? לכן אנחנו אומרים בברכת המזון. מה זה, מה, מה זה המילים האלה? בכל, מכל, כל, זה משחק מילים יפה, כן? הרב משחק ביעקב, בכל, מכל, כל. למה? מה, מה זה קשור? אלא באמת, אם אדם מתבונן בספר חומש בראשית, הגענו לחומש בראשית, זה השם. חומש בראשית, אז כתוב שם, אצל אברהם אבינו, פרשת חיי שרה כתוב, והשם ברך את אברהם בכל. אז הנה, אברהם התברך בכל. אצל יצחק אבינו פרשת תולדות, כאשר הגיע עשיו אחרי שיעקב כבר נכנס, קיבל את הברכה, אז אומר יצחק, מי הוא זה אשר הביא לי מכל, והאוכל והברכהו. אז יצחק אמר, מכל. אכלתי מכל, הכל כבר היה לי. אז זה יצחק התברך במכל. יעקב אבינו אומר לעשו, פרשת וישלח, יש לי כל, אני לא צריך כבר, כי עשו רצה להחזיר את המתנה שהביא לו, אמר לו, יש לי כל, אני לא צריך את המתנה שלו. אז זה הפשט שאבותינו התברכו בכל מכל כל. רב שדה מביא את זה כאן מקור שלוש, לא ניכנס לכל זה, ורק אומר ש תראו מקור שלוש שורה שש, אומר רב שדה, כל בקמץ מבטא כלליות כמותית, כמו כל האנשים וכדומה, כל שהוא כולל הכל, את כל הפרטים, לעומת זו כל בכולם, כן, לפעמים אנחנו רואים בפסוקים, יש כל בקמץ, יש כל בכולם. ומובן האיכותי האלוקי, לכן יש לומר, וכל החיים כנראה ידעו חסר לה בקמץ, מובן שכלליות האנושית, לא, הוא נכנס פה לעניין הזה של כל. עכשיו אומר הרב צודה בהמשך שם, איפה שכתוב תשע, עניין הישיבה המרכזית. הוא אומר, מה העניין של הישיבה המרכזית, שבעצם מה העניינו של הרב קוק? מה זה הישיבה הזאת שהרב קוק הקים אותה? הרב קוק עלה לארץ ישראל בכפחת בייר. שמעתם את תאריך הזה כפחת בייר? מה קרה בכפחת יער? ירושלים שוחררה, כן? ירושלים שוחררה. והרב קוק והרב צודה עלו לארץ בכפחת יער 50 שנה יותר, כמה? 70-80 שנה קודם. וכשהרב צודה היה תמיד מדבר ביום ירושלים, כפחת יער, אז היה אומר, אין מקריות, אין מקריות בקדושה. בכפחת יער עלינו לארץ, עלה מרן הרב צודה לארץ, וכפחת יער, שנים אחר כך עם ישראל חוזר להר הבית. אז הם עלו לארץ בכפחת יער, תרס"ד, תסדר. התחיל להיות סדר בגאולה, כי הרב קוק הגיע לכאן והתחיל לתת הוראות, כללים בגאולה הזאת. אז היה תסדר, ככה הרב צודה היה מדבר. אחרי זה בג' אלול, באיזה ג' אלול, 16 שנים לפני שנפטר, הרב קוק עלה לירושלים להיות רב ראשי לישראל. זה היה גם בג' אלול. ככה כתוב על המצבה של הרב קוק, בהר הזיתים, כתוב את ג' אלול. גם כן עלה לירושלים, נהיה רב ראשי לישראל, הוא הקים את הרבנות הראשית לישראל, היה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, והקים את ישיבת מרכז הרב. הוא אמר, צריך להקים ישיבה שבא ללמד את התורה הזאת. הוא כמו מרכז הרב. אז אומר הרב צבי יהודה, מה העניין הישיבה המרכזית העולמית? ירושלים, כן, זה שורה 13 במקור 3, מקודשת מכל ארץ ישראל, היא מרכז כל ארץ ישראל, לכן גם ריכוזיות התורה צריכה להתגלות בה. התורה כוללת את כל מקצועות התורה, כוללת כמובן גם את לימוד האמונה. וזה הרב צבי יהודה הרבה היה מוסר, מדבר, שיש מקומות שאין לימוד אמונה. זה לא כלול במסגרת הלימודים. אמונה, אמר רב אחד גדול, הרב קוק, אמר לו, מה, אתה עוסק בלימוד אמונה? אני מאמין כמו הסבתא שלי. ככה אמר לו, רב גדול היה. בזמנו של הרב קוק היה מתווכח, אני מאמין כמו הסבתא שלי. אמר לו הרב קוק, האמונה של הסבתא שלך באמת מאוד טובה, מאוד חזקה, אבל אי אפשר לחנך את הדור עם האמונה של הסבתא שלך. צריך כבר משהו, לעלות את הרמה, כן, לעלות את הזו. אין, זה לא מספיק. אז לימוד אמונה. לימדו רבותינו, צריך לימוד אמונה. אומר הרב צבי יהודה מוסיף, שהלימוד, חיוב לימוד אמונה, מופיע בדברי הגר"א, שהגר"א כתב לתלמידיו, היה אומר הגאון, שורה 15 אני קורא, היה אומר הגאון ממנה, שילמדו ספר הכוזרי, הראשון, שהוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. לכן צריך ללמוד כוזרי, כי יקרא אמונת ישראל ותורה נמצאים שם. אז מכאן שצריך ללמוד אמונה, ולימוד אמונה הוא לימוד הגדול ביותר, דע את אלוקי אביך ועובדהו. אמונה תופיע לא מתוך חוכמה ומחקרים, בתוך אמונה עצמה. בישיבתנו, אומר הרב צבי יהודה, ענייננו המיוחד היא השאיפה לכל, בכולם, לכלליות האלוקית הגדולה ביותר. שאיפתנו לכל התורה, לכל התורה הכוונה, ולא שיש מקצועות בתורה שאתה אומר, זה לא כלול בתורה. זה דברי אגדה, זה לא מחייב. יש גמרא, יש שם סוגיות בעיון ובלבולים, ויש דברים שדברי אגדה. מה, זה לא תורה? זה מחוץ לעניין? ובאו גדולי ישראל, למשל המהר"ל. המהר"ל לקח את אגדות חז"ל והעמיק בהם ולימד מה זה עם ישראל, סגולת ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מחליף את עם ישראל בשום מצב. ספרים נפלאים, נצח ישראל, גבורת השם, תפארת ישראל ועוד הספרים שחיבר. לא עוסקים בזה. זה כולל לימוד אמונה שצריך לעסוק בו. יותר זה הבדל כאן, האם בשכל, במחקר, או יותר באמונה טבעית כזו. אבל שגם מתוך, בכוזרי, יותר עוסק בלימוד של לימוד אמונה מתוך ראינו את מעמד הר סיני, ראינו אמונה יותר פשוטה, אבל פחות מחקרית, לעומת הרמב״ם וחובת הלבבות, שיותר, אני חושב שככה זה הנקודה שפה הוא רומז לזה. שאיפתנו לכל התורה כולה. יש לך לבוא ולקחת חלקים בתורה ולהגיד, זה מחוץ לתחום, זה אנחנו לא עוסקים. הרב עסק בכל. ומזה גדלותו, מזה אנחנו דבקים בו. כי לא היה דבר שהוא לא למד ושהוא לא עסק בו. תראו כאן, נעבור רגע לצד, מקור חמש. שני סיפורים מגדולי עולם שהעידו על הרב קוק. מה הוא ידע ומה הוא עסק. היה רב שלמה, אליושיב, הוא עשה בשב אליושיב הזה. הרב שלמה אליושיב, בעל הלשם, היה לו ספר בקבלה, לשם שוב והחלמה. היה מקובל גדול, קבור גם כן, לא רחוק מהרב קוק והר הזיתים, בעל הלשם. אז הוא כתוב כאן במקור חמש, שורה שלוש, הוא אמר עליו, הרב אבי אברהם יצחק הוא כליל השלמות, שלמות בגרנות, שלמות בצדקות, שלמות במחשבה, ושלמות בהנהגה. והרב אריה לוין היה... התחתן עם הבת של הרב אליושיב הזה, הוא הקודם, עם הבת, היה מחותנו, כן, של הרב אליושיב, ופעם הוא מספר, התגלגל שחתן על הרב, אמר לי הרב שלמה, ככה תראו איזה עדות של גאון מבוגר מהרב קוק באיזה 50-60 שנה ומעיד על הרב קוק, תראו איזה עדות. אומר ככה, במקור 5 שורה 9, כן, כמו שישנם שיטות בהלכה, יש גם שיטות בקבלה. יש דרך מיוחדת לרייבד, דרך מיוחדת לרמב"ן, יש שיטת הארי הקדוש, שהיא שונה מהרמ"ק, וכיוצא בזה במשך הדורות. יש רמ"א מפנו, יש הרמח"ל, הגאון מווילנה. אומר הרב אליושיב הזה, אומר, אכן הרב קוקן הקיף וידע את כל השיטות, ועליו ניתן לומר, כל רז לא אניס לי, אין סוד שהיה מוסתר ממנו. שומעים מה זה גדול, שומעים מה זה הרב קוק, היה עוד גדולים. לא, זה היה גדול עולם. שגאוני עולם ככה ימינו. לכן אומר הרב צבי יהודה, ענייננו בישיבה זה כוליות, כל התורה. לא שיש חלק אחד בתורה כן וחלק בתורה שלו, כוליות התורה. והרב צבי יהודה תמיד מדקדק ואומר על הפסוק, מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מה פשוט הפסוק הזה? הוא אומר, מי זה שבאמת יכול למלא את גבורות השם, להשמיע את גבורות השם? מי שיודע להשמיע את כל תהילתו, שיודע את כל חלקי התורה, ולא יש חלקים שזה לא, זה מחוץ לתחום. גם היה אומר, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אם תורת השם תמימה, היא שלמה, היא באמת משיבת נפש, היא באמת נותנת פתרונות לכל הדברים, כל הבעיות. זה מופיע פה ב... מי ימלא את גבורות השם? הנה, אני קורא עוד פעם, בשורה 19, בישיבתנו... ענייננו המיוחד יש שאיפה לכל בכולם, כלליות האלוקית הגדולה ביותר, שאיפתנו לכל התורה כולה, שרק בכלליותה שלמותה יטמעה משיבת נפש. מי ימלא לגבורות השם? ישמיע כל תהילתו. למי נהיה למלא לגבורות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. למי, אנו שואפים לכל, אומר הרב צבי יהודה. זה תורת הרב. כל התורה כולה. זה מה שאמרנו, כל חלקי התורה. אחר כך כל כלל ישראל כולו. כל נשמות ונפשות ישראל, כל הצדיקים, הבינונים וגם הרשעים, גם אותם אנחנו רוצים לגאול. מה שאנחנו מתחילים לקטלג, אלה ערב רב, רשעים, פיקורסים, ככה, ככה, מתחילים להוציא מהכלל, בסוף לא נשאר הרבה. מי אתה רוצה לעשות את הגאולה? רק עם השטיבר שלך? שואפים לכל, כל כלל ישראל. רב צבי תלמיד הוא אומר את זה, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, רשעים. זה ציבור. אין, רוצים לעשות, אפילו צבר זה גם אותו דבר. וסתם קראו ליהודי הזה. אבל מי שיבוא, אני יודע, אמרתי פעם בבוא, מי שיבוא יגיד בלי הרשעים, יהיה צו, הגולה תלך לאט. רק עם הצדיקים והבינונים זה צו, זה לא מתקדם. זה הולך לאט. צריך, ציבור. אתה
נכנס לדוגמה על ההתגלות של הישראלים
לא יודע, בקום המדינה, אני יודע. ועוד דבר שהוא כל ארץ ישראל, מתוך הכרת הקדושה שמקיפה את הכל. וכמה שהרב כתב, כן, אורות ארץ ישראל, ולימד אותנו מה זה ארץ ישראל, ומה זה לשאוף לארץ ישראל. כל זה וכל היישובים שכן היום נמצאים, בחזית המאבק על ארץ ישראל, הם גם מי שיושב שם, זה תלמידי רב קוק, תלמידי רב צבי יהודה. הם יושבים שם בחזית המאבקים, ביהודה ושומרון, ואלה שנצרינו נעקרו מגוש קטיף. אם כל התורה, כן, כל חכמי התורה בארץ ישראל היו מבינים את הדבר הזה, אז אולי היינו יכולים למנוע את זה. אולי היה שיתוף פעולה בנושא. עוד חלק, פחות חלק, יש כאלה שחיים את זה ככה, לא? הדאגה שלהם רק הייתה מאיפה יאכלו חסה בלי תולעים, חוץ מזה לא כל כך הטריד אותם. זה לא הלך כך. אז בואו נראה קצת בנקודה הזאת של אהבה, אהבה לכל. אהבה לכל, לכל הברואים, לכל הרב קוק כותב בספר ערפילי תואר, זה ספר שיצא יותר מאוחר. אפילו אחרי הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה בערך ביום האחרון שהרב קוק נפטר, אולי קצת קודם, נדמה לי שבאותו יום, כמה שעות לפני שהרב נפטר, הוא אמר הרב צבי יהודה, אני מפקיד אותך על שני דברים, תדאג לישיבה, שמור על הישיבה, ותוציא את הכתבים שלי לאור. אז הרב צבי יהודה אמר, אם לא יכירו מי זה הרב קוק ואת הספרים שלו, איך ילמדו את תורתו, איך ידעו מי זה? הוא קודם כל עשה כמה שנים ולהוציא את הכתבים שלו לאור. אתם תראו תמיד בספרים, מתי הם יצאו? בתקופה הזאת של 10 שנים, מאז שהרב קוק נפטר, עד קום המדינה, אפילו היה איזה 13 שנה, הישיבה הייתה קצת חלשה באותו זמן, הרב צבי יהודה הסתגר, הוציא את הספרים לאור, או להתראיה, הספרים, רוב הספרים של הרב. אחר כך בתש"ט, אחרי קום המדינה, ישיבת מרכז הרב קיבלה ככה זינוק, התחילה תלמידי הרב צבי יהודה, וכל זה התחילו אז באותם שנים. אומר הרב קוק כאן, ערפילי תואר עמוד למד א', אני אוהב את הכל. אינני יכול שלא לאהוב את כל הבריות, את כל העמים. רוצה אני בכל מעמקי הלב, בתפארת הכל, בתקנת הכל. אהבתי לישראל היא יותר נלווה, יותר עמוקה, ודאי. אבל החפץ הפנימי מתפשט ובעיזוז אהבתו על הכל ממש. ואולי זה לא, אומר, אין לי כל צורך לקוף את רגש האהבה הזה. הוא נובע ישר מעומק הקודש של החוכמה של הנשמה האלוקית. דומה לזה ב-8 אצלכם. גדולה היא אהבתי לכל היצורים, לכל המציאות. חלילה לי, אומר הרב, להכניס בלבבי גם זיק קטן של מסתמה, של שנאת הבריות. כן, זה לא בלקסיקון שלו, מה שנקרא אצל הרב קוק, שנאה, שנאת הבריות. הנה אני מרגיש במלוא קרבי את אהבתי הגדולה לכל הבריות. כל הבריות זה כל היצורים, בכלל. וביותר מזה לבני אדם, ומידה יותר עליונה לבני ישראל. כן, כמו שאמר כאן, אהבתי לישראל גדולה יותר. זה מובן. ובכמה מעלות בקודש ליראי השם, לשומרי תורה ומצווה, וכל וחומר תלמידי חכמים. יש בכל זאת איזו הדרגה בזה. אני אוהב את זה, אני אוהב את כולם. יש דרגות גם באהבה הזאת. איני חפץ בפחיתת הכבוד של שום אדם. אני רוצה שהכל יתעלו. הכל יתכבדו, יתרוממו ויתפארו. הנה אני צריך להכיר את תוכיות רצוני, נוגעת כבד נשמתי, למען ידע לכוון את דרכי, אך למעלה למעלה. ככה חשבתי שהמילים האלה, כמה מתאימים לחודש אלול, חודש אלול, צריכים לעסוק בדבר הפשוט הזה, של אהבת הבריאות, של בא אדם לחברו. כתוב שזה זה, זה יותר, זה יותר קשה לתקן מאשר בן אדם למקום. יש איזה משפט כזה ברב. ספר אורות התשובה. ספר חשוב. הנה, אל יבעל האדם, אומר הרב קוק, פרק י"ג פסקה ט', אל יבעל האדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. אפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים של אדם לחברו. אפילו שהוא ידע בדעתו שאינו יצא ידי חובה. ומתוך איזה רפיונות איננו יכול לתקן את העניין של אדם בינו לבין חבריו, אל יניח בלבבו שום חדישות דעת. ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכר השם לתקן בכי טוב גם את הדברים שיש עליהם מניעות. אז, אבל מה שמעים מכאן שבדם חברו יותר קשה. צריך להשתדל, צריך להתאמץ. אני אומר, המילים כאן שהרב אומר, אני רוצה שהכל יתעלו, שהכל יתכבדו, הכל יתרוממו ויתפארו, כל שאדם יכניס את זה בליבו, כן, כן יצליח לפעול לפי הדבר הזה. דיברנו על אמונה, דיברנו על לימוד אמונה, יש פה עוד דברים על זה, כרגע, טוב, נראה קצת. אני אומר שוב, זה בא עוד מדברי הרב קוק, הרב צודה ממנו פרץ את הדרך, אבל הרב קוק דיבר על זה, תראו במקור 10, הוא כותב הרב קוק לאיזה שני תלמידי חכמים, שזה שמזניחים את הצד הזה של לימוד אמונה, זה גורם לכל היובש ולכל הצרות. אומר ככה הרב קוק, כי לא ידעתם אחי הנעימים, שאם אח היה בכוחי, לא הייתי פוסק אפילו רגע מלקרוא בקול גדול לכל עבדי השם הנאמנים בבריתו, לכל חכמי התורה, בפרט יושבי ארץ הקודש, למהר, ברוב כוח וחי לתקן את המעוות האיום הזה, ולשוב על החלק הנעזב הזה שבתורה. עזבו, לא למדו אמונה, לא עצרו בספרים האלה. שהוא בית חיינו, שדווקא עמו ועל ידו יושקה כל עץ החיים שכלות עסק התורה בעבודה. וכל השפלות והאורך של הגלות הוא רק משום דאבדין לא ראית היבשת. עושים את התורה היבשה. זה ההבדל בין תורה היבשה לתורה גואלת. אבל אומר, אני לבד לא יכול... לא מספיק לזה, אומר הרב. למרות שתראו משהו זכה לחולל. על כן, שורה 9, כל מה שאני כותב ומעורר בדברים אנוקיים שנקום לעורר את נשמתנו לעזור, שתשועת הנשמה הכללית של כל עם השם בכך תלויו, על ידי מה שנקבע לימוד קבוע. אני מקריא את זה לכל מי שנכנס בשערי מכון מאיר, את צריך לדעת שיש פה סדר חשוב וקבוע של לימודי אמונה. זה המיוחד במקום הזה. לימוד אמונה קבוע בכל אותם ספרים העיקרים, הראשונים והאחרונים של חלקי המוסר והיראה הנגלים והנסתרים, ספר אחר ספר, ולהשתדל לעלות במעלות הסברה והעיון בזה. יש עדים שצריכים לעיין, לעיין בגמרא, לעיין בקצות, אבל צריך גם להיות ללמוד כוזרי בעיון, ושמונה פרקים בעיון, וכל הספרים. לא בדרך הציור של יראת שמיים מורגלת, למדתי קצת איזה ספר מוסר, קיבלתי קצת תוארות וזהו, מחר שכחתי את הכל, אלא מתוך לימוד קבוע מסודר, ולא הפסק אפילו יום אחד. יש שיעור טוב שהוא כמעט כל יום, בניין אמונה. זה שיעור טוב. כל הזמן, כל יום לומדים, מי שעבר את המסלול הזה, אנחנו יודעים שהרבה לימודי אמונה טובים יש לו, יש לו בסיס טוב. גם פה ביגרות, עוד משהו של הרב, עוד משהו ככה פסקה על האמונה. אני אומר, זה אחד הנקודות שהרב שוב יהיה כאן בדור. סדר של לימודי אמונה. שברוך השם יש בישיבות, ויש כאן בצורה מיוחדת. כי בעלי תשובה, או אנשים שלא ככה למדו כרגע, דבר ראשון צריכים לברר זה את היסודות האלה. אחר כך מתוך כך, כל מה שיעסקו, יעסקו בצורה נכונה. מקור 11, אומר הרב גם כן, באיגרת, ההשגה יותר בהירה וחיה באמת היא הבאה מתוך אמונה שלמה, שבאה עם המחקר הטהור, וגם קודם לו ואחריו. זוהי מידת אברהם אבינו שאנו הולכים בדרכה והאמין בהשם, ראש למאמינים. ואי אפשר להשיג שום השגה רוחנית באמת, כי אם על ידי קדושת אמונה שלמה. והחוכמה והרחבת הדעת היא רק גורם להשגה. וכל מה שאדם זוכה להיכנס בחדרי ידיעת השם יתברך, של בורי אמונה אלה, הוא משיג יותר את בהירות השגת חוכמת אמונת אמן. וכל עיקר תיקון הדור, זה מה שהרב קוק מלמד, הוא בכלל ובפרט תלוי בזה, בישועתם של ישראל, והעולם כולו תלוי, כי ישועתם של העולם תלוי בישועת ישראל, תלוי בדבר הזה, שכל זמן שלא יזכו הבריאות להרחבת הדעת של קדושת האמונה, תהיה כל חוכמתם פרטית ומוגבלת. זה תורה לא גבלת, תורה פרטית ומוגבלת. אבל עם עומק דעת האמונה, נעשית כללית כמו שיצא לשם יתברך. זה ההבדל, אם אדם מצרף ללימוד תורה של הלימוד אמונה, אז זוכה לתורה גואלת. תורה כללית, תורה שחושבת, מתייחסת לכל מה שקורה, ולא מתעלמת מכל מה שקורה כאן בעם ישראל. מתוך זה גם, לימדנו הרב קוק את היחס למדינת ישראל. אמנם הרב קוק לא חזה בהקמת המדינה ממש, נפטר 13 שנה לפני כן, אבל הוא כבר נתן נקודות מבט שאני יודע איך להסתכל על המציאות, על הדבר הזה. אז אומר הרב, בכלל המושג הזה, מדינת ישראל, כמעט לא דיברו על זה כל כך. הרב קוק כתב על זה עוד שנים קודם, הוא דיבר על האפשרות הזאת. מקור 13, אומר הרב קוק, אין המדינה העושר העליון של האדם, זה ניתן לומר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כלומר, מקימים מדינה, לפעמים באים, יש כל מיני רעיונות, אידאות, כאלה ואחרות, אבל בסוף תכלס, סך הכל לדאוג לפרט, שיהיה לו איזה מסגרת או משהו כזה. זה מדינה רגילה. שאומר הרב, המוני האידאות מרחפים ממעלה ואינם נוהגים בה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. שחקוק בהווייתה, התוכן האידיאלי יותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. כן, תראו שהרב כותב, אני צריך 15 שנה לפני כן, הוא כותב, מה צריך להיות כאן? שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר בעיקרון, עצם זה שיש מדינה, וחזרנו לכאן, וכעמים רואים פתאום שהעם שחשבו כבר, שחלילה כך אמרו הנוצרים, בברית חדשה, החליפם באומה אחרת, פתאום, אחרי שהיו בטוחים שזהו, שנמחק הדבר הזה, כמה אלומתי וגם ניצבה. אנחנו חוזרים לכאן, ומופיעים, ומקימים מדינה, ומקימים צבא, ומצליחים, וכובשים, ונכון, יש רפיונות מתוך שלא מבינים את הלך הדבר הזה. אבל עצם המציאות היא מתרחשת. יש פה מדינה שכל העמים, הם לא יודעים מה לעשות, איך לבטל את המציאות הזאת. אז זה לא כלום. זה לא איזו התרחשות עצומה שאלפיים שנה לא הייתה דבר כזה. שוב, דיברה הרב צבי יהודה שמסביר את זה, מקור 14. לכן קידוש השם היותר גדול שבהיסטוריה הוא מה שאנו חיים עכשיו. תקומת מדינת ישראל. חזרת עם ישראל למצבו הבריא. כשעם ישראל חולה, כל הנשיות חולה. ספר נצח ישראל למערל מהווה את הזעזוע הזה. דע לך, שגלות עם ישראל מארצו, זה לא סתם איזה העברת אוכלוסין לבדה. היא זעזוע של כל האנושיות, כל העולם, כל העולמים, וכל העולמים שמעל העולמים. ישראל שהולך וחוזר עכשיו לבריאותו, זהו קידוש השם היותר גדול. כדברי יחזקאל, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. מה הקידוש השם היותר גדול? עצם הקיבוץ גלויות, שקיבצתי אתכם מכל הארצות, והייתי אתכם על אדמתכם. יחזקאל למדבר, פרק למדבר, יש שם הרבה. נכון שעם ישראל יש בעיות. בכל דבר במציאות העולם הזה יש בעיות. המציאות העולם נבהל מהבעיות, מהסיבור. אמרו לו, הרב, יש ככה ויש ככה וזה. לפעמים אדם היה בשיעורים, היה מתחיל להקשות, מרצה איזה קושייה שלמה. עד שזה היה מקשיב, שומע בשקט וזה אומר, סיבוכים, מילה אחת, מדרגות, ככה היה עונה לו במילה אחת. לא היה נבעל מכל הצעקנים והמקשים. בכל דבר במציאות יש בעיות, אלא שיש לראות בעין פקוחה מה הקבוע, מה הנצחי, מה המוחלט, ומה הדברים הקטנים והחולפים עליהם נתגבר, ושעליהם חייבים להתגבר. לא סתם להתגבר, להגיד יהיה טוב, אלא יש לפעול ולעמול. אך אסור שהמבט על המאורעות ישובש די קשיים צדדיים. אלה יחלפו משך הדורות, ולא עוד שבתורים של עוד אלה, הבעיות הפוליטיות או הצבאיות או הרוחניות החינוכיות, יופיע רק מתוך ההבנה המרכזית מה אנחנו, מה קורה עכשיו איתנו, מתוך האמנת איתנו הזה. אומר, אם הרב קוק כתב פתגמים, פתגמים על החודשים, היום זה פחות מכירים את זה, אני חושב. מרכז הרב היה יוצא לוח כזה שהיה עם הפתגמים כל חודש, אולי גם היום הישיבה מוציאה את זה. הפתגמים האלה בכלל לא ידעו מה כתוב שם. קם תלמיד חכם אחד גדול, תלמידי הרב צבי יהודה, היה למד מרכז הרב, קראו לו הרב עוזי קל חיים זצ"ל. הרב עוזי קל חיים, הרבה למדתי ממנו, היה מורי ורבי, והוא ביאר את הפתגמים האלה. כל מילה, כל זה שהרב כתב, התחיל להסביר והוציא ספר, בתחילה זה היה כחוברת, באר מגד ירחים, ואז התחילו להשתמש באחד המשפטים, אולי שאתם מכירים, שרים את זה, כשהנשמה מהירה, גם שמיים עוטה ערפל, מפיקים אור נעים, זה אחד המשפטים שהרב כתב, החודש חשוון, ככה. אז בדברים שלו, אני לא זוכרת מה המשפט של... אין לי את זה, חודש אלול, יש שם איזה משפט, ועל זה כתב הרב עוזי קל חיים כאן במקור 9. מזלו של חודש אלול זה בתולה. כדברי הנביא, שובי בתולת ישראל, שובי אל ארייך אלה. לכן בחודש הזה, שמזלו, מקור 9 אני קורא, שמזלו מורה על כנסת ישראל, הבליט הרב את הרעיון של אחדות העם, דווקא בחודש אלול. עליו נבנתה משנתו העיונית ומסכת חייו. כן? מה שהרב בעיקר שאף ורצה, וזה אחדות הזאת של עם ישראל. משחר ילדותו ועד לנשמת אפו האחרונה, עמל מי הרב קוק ויגע למען ביצוע רעיון נשגב וקדוש זה, ככה כותב רב עוזי, שכל גופי תורה תלויים בו כמו שראינו. צוואתו האחרונה הייתה, אין שום דבר מצדיק פירודים בישראל. ואז הוא מסיים שסבבה יד ההשגחה העליונה את עלייתו לגזם רואים דווקא בחודש זה, כי חודש זה מבטא במיוחד את העניין של האחדות. בגימל גימל, יש ככה במערל, הוא הביא פה איזה מערל, שגימל זה מבטא איזה אחדות מסוימת. שניים זה פירוד, אבל גימל יש לזה כבר נקודה מאחדת כזו. אז אחרי מה, גימל זה ביטוי של אחד, ככה הוא הסביר לי את זה פעם באופן אישי. אחד היה אברהם, הרב קוק, ובאחד יצא נשמתו, כי באמת הרב קוק, הוא הרגיש ממש בדקות האחרונות, הוא פנה אל הקהל, הסתובב אל הקהל, כולם אמרו קריאת שמה, ובאחד יצא נשמתו. ביטוי הזה של האחדות גם כן. טוב, זה קצת הדברי הרב זצ"ל, להכיר קצת את מה שאנחנו עוסקים פה בכל השנה, קצת טעמנו משהו מהדברים האלה. שלום וברכה.